אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
מזמור לדוד אדוני, מזמור לדוד אדוני, מי יגור באוהליך, מי ישכון בהר קודשך.
בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמיד פועל צדק ודובר אמת בלבבו,
ודובר אמת בלבבו. מן הכתובים, תהילים פרק א', אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב ליצים לא ישב. כי אם בתורת אדוני חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן ביתו, ועליהו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעדת צדיקים. כי יודע אדוני דרך צדיקים, ודרך רשעים תובד. שלום לכם מאזינות ומאזינים. בתוכנית הקודמת קראנו על המפגש בין שתי נשים שמצאו חן בעיני אדוני, והוא ברך אותן בפרי בטן שלו כדרך הטבע, ולמטרה מיוחדת במינה. אלישבע, שלעת זקנה נבחרה להביא את המבשר, ומרים, שבבתוליה נבחרה להיות אמו של המושיע. הפגישה בין שתי הנשים מתועדת בפרק א' שבבשורה על פי לוקס, והדברים שאמרה מרים במהלך הפגישה מצביעים על ידיעה של הכתובים, הבנת המטרה של האל בהתערבותו בחיי אנוש וציות לרצונו של האל. מרים נשארה אצל אלישבע כשלושה חודשים, בהם למדה רבות מקרובת המשפחה הבוגרת באמונתה, שהכינה אותה לקראת הקשיים שהתלוו ללידה המיוחדת במינה. בפסוק 36 קראנו שאלישבע הייתה בחודש השישי להריונה, כאשר נתגלה מלאך גבריאל למרים ובישר לה על הולדת בנה. זמן קצר לאחר מכן יצאה מרים לבקר את אלישבע, ולאחר שלושה חודשים חזרה לביתה שבנצרת. סביר להניח שהיא הייתה עדה ללידתו של יוחנן ולברית המילה שלו שמתוארים בפסוקים הבאים, החל מפסוק 57 בפרק א' שבבשורה על פי לוקס. עתה מלאו ימי אלישבע ללדת, והיא ילדה בן, כאשר שמעו שכניה וקרוביה, כי הגדיל אלוהים חסדו עמה, שמחו איתה. חסדו של הקדוש ברוך הוא נתגלה לעיני כל מי שהכיר את האישה שלא ילדה מעולם, וכעת לעת זקנה, כפי שנאמר בפסוק 7, היא ילדה בן. ביום השמיני להולדת הבן, התכנסו רבים מבני הכפר וקרובי המשפחה כדי להכניס את הרך הנולד בבריתו של אברהם אבינו ולקרוא לו בשם. בניגוד למקובל היום, באותם הימים, היה בהחלט מקובל לקרוא לבן בשם של אדם שעודנו בחיים. הבן הבכור היה מקבל את שמו של האב, והבת הבכורה את שמה של האם. כך היו עוברים השמות זכריה ואלישבע מדור לדור. באו למול את הילד וקראו לו זכריה, כשם אביו, אך אמו הגיבה ואמרה, לא, יוחנן הוא ייקרא. אמרו לה, אין איש במשפחתך אשר נקרא בשם הזה. קהל הנספים נדהם, הן מהתערבותה של אישה בקביעת השם, והן מהשם עצמו, שלא היה קיים כלל במשפחתה. הם פנו אל האב האילם ושאלו אותו לדעתו, ורמזו לאביו כדי לדעת איזה שם ירצה כי ייקרא. זכריה ביקש לוח, וכתב עליו יוחנן שמו. כולם תמהו. המלאך גבריאל הורה לזכריה לקרוא לבן בשם יוחנן, ואמר לו שהוא יהיה אילם, כסימן לכך שאכן מדובר במלאך אדוני. לאחר שהתעלם, האמין זכריה לבשורתו של המלאך, וציית לקביעתו, ואתה תקרא שמו יוחנן. באותו רגע נפתח פי והותרה לשונו, והוא דיבר וברך את אלוהים. זכריה החל להלל את אדוני הולדת הבן, וזאת לתדהמתם של הנוכחים, אשר הבינו שמדובר בלידה פלאית ובשחרור פלאי מן האלם שאחז בו במשך 9 חודשים. אכן התינוק שבא בברית אברהם הינו תינוק מיוחד במינו. יראה הייתה על כל שכניהם, וכל הדברים האלה סופרו בכל חבל הרי יהודה. הנס שקרה והיראה שהוא הביא עמו גרמו לכל תושבי יהודה לחזור בתשובה. כל השומעים שמרו זאת בליבם ואמרו, מה איפה יהיה הילד הזה? ואומנם יד אדוני הייתה עמו. הם היו משוכנעים שהנער יהיה איש מיוחד, ועל ידו יעשה הקדוש ברוך הוא מעשים גדולים. ולוקס מוסיף ומציין שכבר בילדותו ראו בו סימנים להשגחה האלוהית. עכשיו, משנפתחו חרצובות פיו של זכריה, כשרוח הקודש שרתה עליו, הוא פצח פיו בשיר נבואי, שבו הוא מהלל את ישועת אדוני ומתנבא על המשיח שיבוא. אז נתמלא זכריה אביו רוח הקודש וניבא לאמור, ברוך אדוני אלוהי ישראל אשר פקד את עמו ופתות שלח לו. אחרי שנראה בעינינו כאילו נשכחנו מלפני אדוני והוא ימשיך לקצוף בנו לנצח, הוא פקד אותנו סוף סוף ושלח לנו פדות. ובמה נפדים בני ישראל? במשיח ששם נפשו לאשם, כדברי ישעיה בפרק כ' ג', והצמיח לנו קרן ישועה בבית דוד עבדו, כדבר אדוני מעולם בידי נביאיו הקדושים. קרן ישועה הוא כינוי למלך המשיח, שיגאל את עמו בכוח, כמו העיל שנוגח במתנגדיו, כדברי מזמור קוף למד ב'. שם הצמיח קרן לדוד, מגיני וקרן ישעי. להושיענו מיד אויב ומיד כל שונא, לעשות חסד עם אבותינו, ולזכור לעולם בריתו אשר נשבע לאברהם אבינו, להצילנו מיד אויב, לתיתנו לעובדו באין מורה, בקדושה וצדק לפניו כל ימינו. זכריה מביע בנבואתו את רעיון הישועה, במובן של שחרור מעול האויב, שמונע מעם ישראל לעבוד את אלוהיו. בברית החדשה הישועה היא כמעט תמיד מושג רוחני, שמשמעו שחרור מכוחו של החטא, עובדה עליה יעמוד זכריה בהמשך הנבואה בפסוק 77. בכל מקרה, מטרת הישועה היא לאפשר לנושאים לעבוד את הקדוש ברוך הוא ללא פחד, לשרתו בקדושה ובצדק. אנו חיים בדור שבז למילים כמו קדושה וצדק, אבל הקדוש ברוך הוא מחפש את הדברים האלה בחייהם של אלה שמשתחווים אליו, ואנו אמורים להלל את אדוני בחיינו, ולא את החברה שבתוכה אנו חיים. עד כאן הלל זכריה את הקדוש ברוך הוא על הישועה שיביא לעמו. בחלק השני של נבואתו הוא מהלל את בנו, שיהיה נביא אשר יכין את העם לקראת בואו של המשיח, כדברי הנביאים ישעיה ומלאכי. ולך הילד נביא אל עליון יקרא, כי לפניו תלך לפנות דרך אדוני להודיע ישועת אדוני לעמו, כי יסלח לך תעתם כרוב רחמיו עמנו. מאוחר יותר, כאשר ישאל יוחנן על מהותה של שליחותו, הוא ישיב לפי הבשורה של יוחנן בפרק א' ופסוק 23, אני כל קורא במדבר, פנו דרך אדוני, כמו שאמר ישעיהו הנביא. ההתעוררות הרוחנית שהביא יוחנן ברחבי יהודה, הייתה בעלת משמעות רבה להכנת שליחותו של ישוע. אבל כמו רבים שמסרו את נפשם על קידוש השם ופעלו רבות כדי להכין את הקרקע לדברים חשובים, יוחנן לא זכה להכרה בחייו שהסתיימו באופן טרגי ביותר. היהודים ציפו בזמן ההוא לישועה במובן צבאי, פוליטי, ישועה קודם כל תשחרר אותם מעול הכיבוש הרומי, ובכך תאפשר להם לעבוד את אלוהיהם. הם ציפו למשיח שיהיה מלך, כמו דוד, גיבור מלחמה ומנהיג מלידה. אבל זכריה, בהשראת רוח הקודש, מנבא על ישועה רוחנית. להודיע ישועת אדוני לעמו, כי יסלח לך תעתם, כרוב רחמיו עמנו. החטא כובל את ידיו של האדם, והוא חייב כפרה עבורו. הישועה שתבוא תשחרר את בני ישראל מחובם לקדוש ברוך הוא כחוטאים. יוחנן יכריז בדרשותיו, שובו בתשובה כי קרבה מלכות שמיים. ולפי מרקוס, יוחנן המטביל הופיע במדבר כשהוא מכריז על תבילה של תשובה לשם סליחת חטאים. כי יסלח לך תעתם כרוב רחמיו עמנו, ודרך כוכב משמיים, פקוד יפקדנו להאיר ליושבי חושך וצל מוות, ולשים פעמנו לדרך שלום. הקדוש ברוך הוא אלוהי צדק ומשפט, אבל גם אלוהי חסד ורחמים, שמעליק לנו סליחת חטאים, שבעצם אינה מגיעה לנו. הסליחה הזו תבוא, לפי זכריה, ככוכב שיזרח ויפקוד אותנו להאיר ליושבי חושך וצל מוות את דרכם מחושך לאור גדול. ומעבדות לחטא לחירות בעבודת אדוני. בואו של המשיח מושווה לשחר החדש שיאיר את דרכה של האנושות. מילים אלה הם במקור דבריו של ישעיהו בפרק ט', העם ההולכים בחושך ראו אור גדול, יושבי בארץ צל מוות, אור נגע עליהם. כחלק מנבואה שממשיכה, הוא מתארת את מי שיביא את האור הגדול. כי ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, ותהי המשרה על שכמו, ויקרא שמו פלא יועץ, אל גיבור אבי עד שר שלום. ולמרבה המשרה ולשלום אין קץ על כיסא דוד ועל ממלכתו, להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה, מעתה ועד עולם. אמן. ילקוט שמוני על ישעיהו נונטט אומר, מהו באורך נראה אור? אך זה אורו של משיח, שנאמר, וירא אלוהים את האור כי טוב. כלומר, שצפה הקדוש ברוך הוא באורו של משיח, ובמעשיו קודם שנברא העולם, וגנזו למשיח ולדורו. הפסקה מסתיימת בפסוק שמתאר את חייו של יוחנן עד לתחילת שליחותו. והילד גדל והתחזק ברוח, בהיותו במדבר, עד יום הראותו אל ישראל. תיאור זה מתאים יותר לחלק המזרחי של הרי יהודה, ולאו דווקא לאזור עין כרם, שבו לפי המסורת גדל יוחנן. פרק ב' מתאר רגעים משמעותיים מילדותו של ישוע, הולדתו, ברית המילה ופידון הבכורות שנעשה עבורו במקדש. ולסיום מתוארת אפיזודה מחייו כנער בן 12 שעלה לרגל יחד עם הוריו לבית המקדש בחג הפסח. בימים ההם יצא צו מעד הקיסר אוגוסטוס לערוך רישום תושבים בכל הארצות. המפקד הזה הראשון נערך בהיות קירניוס נציב סוריה. אוגוסטוס הוא תוארו של הקיסר גאיוס אוקטביאנוס, בנו המאומץ של יוליוס קיסר, שנולד בשנת 63 לפני הספירה, הוכתר בשנת 27 לפני הספירה, ומלך עד שנת 14 לספירה. הוא נודע כקיסר יעיל ונאור יחסית לרוב קיסרי רומא. הוא היה איש ארגון ותרם רבות לביסוסה של האימפריה הרומית. בין השאר ציווה על עריכת מפקד אוכלוסין מדי 14 שנה. יוסף בן מתתיהו מדבר על מפקד שנערך בשנת 6 לספירה ושגרם לתסיסה בין היהודים ולמרד בזעיר אנפין, כי המפקד מטרתו העיקרית הייתה איסוף יעיל יותר של מיסים. 14 שנה לפני מפקד זה, בשנת 6 לספירה, מביא אותנו לשנת 8 לפני הספירה, השנה המשוערת של המפקד הקודם. קורניוס היה שר צבא רומי בסוריה בין השנים 12 לפני הספירה ל-16 לספירה, ובתור שכזה היה גם אחראי לנעשה בארץ ישראל, שנכללה על פי חלוקת הממשל ברומא לחלק מחבל סוריה. אחת האפשרויות היא שמפקד זה אכן נועד להיערך בשנת 8 לפני הספירה, אך התנגדות היהודים, כמו שמתועד בספר מעשי השליחים, פרק ה' ופסוק 37, והמצב המדיני, הניעו את קורניוס לבקש רשות מן הקיסר לדחות את ביצוע המפקד למועד נוח יותר, כנראה בין השנים 6 ל-3 לפני הספירה. מן הביטוי המפקד הראשון עולה כי היו שני מפקדים לפחות. לוקס פתח את הפסקה שמתארת את הולדתו של ישוע בתיאור הרקע המדיני של התקופה והמחוז שבו נולד ישוע. ישראל כבושה ונשלטת בידי מעצמה גדולה וחזקה. בני ישראל אינם אדונים לגורלם בארץ ישראל, והאומה נשלטת בידי מעצמה של עובדי אלילים שמשתחווים לקיסר עצמו. עלינו לזכור שהדגש בכתבי הקודש הוא על שלטונו המוחלט של האל, על כך שהמלכים הם כלים בידי מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, למימוש תוכניותיו. מה שקורה ברחבי האימפריה הרומית, ובמיוחד בנציבות הסורית שלה, הוא הרקע למהלך האלוהי החשוב שהתרחש במערה נידחת שמשמשת למגורי חיות, חיות בית בבית לחם. ויותר מרקע, יש פה ניגוד שמצביע על המאבק המתמשך בין הרשויות של העולם הזה לרצונו של האל. אלוהים הוא המלך האמיתי. הוא שולח את הצווים וההוראות שאיש אינו יכול לשנות ולמדוע ממנו מלהגשים. והנה הקיסר הרומי שולח צווים, ולפיהם צריכים כל התושבים באימפריה להתפקד. המתח שבין הצו האלוהי לצו הקיסרי הוא אחד מהמאפיינים של סיפור לידתו של המשיח. יוסף ומרים ארוסתו, שממלאים בחייהם את רצון אדוני, מצייתים לצו הקיסרי. וזוהי דוגמה לכל אחת ואחד מאיתנו. עלינו להישמע לאלה שהאל הציב מעלינו בכל מסגרת שבה אנו מתפקדים. במשפחה, בבית הספר, בצבא, וכן הלאה עד לרשויות הממשלה השונות. המפקד נערך על פי בתי אב בערי המולדת של בתי האב. זו לא הייתה שיטת המפקד של הרומים, שפשוט פקדו מחוז אחר מחוז, אלא שיטת המפקד השבטית של בני ישראל, והרומים פשוט התאימו את מפקדם לשיטת המפקד הנהוגה בארץ. ביות יוסף מבית דוד, היה עליו להתעצב למפקד בבית לחם. הכל הלכו להתפקד, איש איש לעירו, וגם יוסף, שהיה מבית דוד וממשפחתו, עלה מן הגליל אל יהודה, מהעיר נצרת לעיר דוד הנקראת בית לחם, להתפקד עם מרים ארוסתו, והיא הרה. כאשר היו שם, מלאו ימיה ללדת, והיא ילדה את בנה הבכור. מכאן מסתבר שגם מרים הייתה מבית דוד, שאם לא כן היה עליה להתפקד במקום אחר. מרים הייתה בשלבים מתקדמים של ההיריון, והמסע לבית לחם נשא בחובו לא מעט סכנות לאם ולעובר. אבל אם היא תישאר בנצרת, היא תפר את הצו הקיסרי. ישוע נולד באותה עיר שבה נולד דוד המלך, כאלף שנים לפניו. הקדוש ברוך הוא הבטיח לדוד דרך הנביא שמואל, והקימותי את זרעך אחריך, אשר יצא ממאיך, והכינותי את ממלכתו, הוא יבנה בית לשמי, וכוננתי את כיסא ממלכתו עד עולם. אני אהיה לו לאב, והוא יהיה לי לבן, אשר בהאבותו והוכחתיו בשבט אנשים ובנגעי בני אדם. וחסדי לא יסור ממנו, כאשר הסירותי מעם שאול, אשר הסירותי מלפניך. ונאמן ביתך וממלכתך, עד עולם לפניך, כסאך יהיה נכון עד עולם. ומיכה אני בא כ-730 שנה לפני הולדת ישוע, ואתה בית לחם אפרתה צעיר להיות באלפי יהודה, ממך לייצא להיות מושל בישראל, ומוצאותיו מקדם, מימי עולם. לכן יתנם עד עת יולדה ילדה, ויתר אחיו ישובון על בני ישראל. ועמד וראה בעוז אדוני בגאון שם אדוני אלוהיו, וישבו, כי אתה יגדל עד אפסי ארץ. הנבואות הכינו את בני ישראל למשיח מבית דוד, ולכן יוסף היה מבית דוד, וישוע נולד בבית לחם לפי תוכנית האלוהים מימי קדם. לאחר שחיתלה אותו, השכיבה אותו באבוס, כי לא היה להם מקום במלון. ישוע בילה את שעותיו הראשונות באבוס, אותו כלי שממנו אוכלים בעלי החיים, וככל הנראה בעורבה ביחד עם בעלי החיים. אינני חושב שיד המקרה היא שהביאה את הרך הנולד לאבוס. יש בזה סמליות רבה, כפי שנאמר באיגרת אל הפיליפים פרק ב' ופסוק 6, הוא אשר היה קיים בדמות אלוהים, לא חשב לשלל היותו שווה לאלוהים, אלא העריק את עצמו, נטל דמות עבד ונהיה כבני אדם. ובאיגרת השנייה אל הקורינטים, פרק ח' ופסוק 9, הן יודעים אתם את מעשה החסד של אדוננו ישוע המשיח, שבהיותו עשיר נעשה אני למענכם, כדי שתעשירו אתם על ידי עניותו. כאשר נשלח בין האלוהים אל העולם הזה, הוא לא הבא לגור בארמונו של מלך, כראוי לבין האלוהים, אלא לעורבה של בהמות. האבוס שבו הונח ישוע בימיו הראשונים, הוא עושה מלכך שהוא רוקן את עצמו מכל היחוס והזכויות שהיו לו אצל אביו שבשמיים. הוא קיבל מקום נמוך, את המקום הנמוך ביותר, ותפקידו היה לבשר את הבשורה הטובה לעניי הרוח. לבשר ענבים, לקרוא לשבויים דרור ולעברים פקח כוח, לשלח רצוצים חופשים. והוא נולד בין העניים שלא יכלו להרשות לעצמם להזכיר עבורו חדר במלון. כאשר תלמידיו התווכחו מי בעיניהם יהיה הגדול במלכות השמיים, ישוע גער בהם ואמר להם שגם הוא לא בא לעולם כדי שישרתו, אלא כדי לשרת ולתת את נפשו כופר בעד רבים. המסר עבורנו, שליחיו של ישוע בימים אלה, ברור. אין אנו צריכים לחפש כבוד ותהילה, אלא את הדרך לשרת, גם כאשר זה פחות נוח. וכשנראה כי הולדתו של המשיח תעבור באלמוניות מוחלטת, לוקס מספר לנו שהיו עדים לרגע המיוחד ההוא. והעדים גם הם אנשים פשוטים, מן המעמד הנמוך. באותו חבל ארץ, היו רואים שנהגו לגור בשדה ולשמור על עדרם באשמורת הלילה. בית לחם הייתה אזור מראה, כמו שנאמר על דוד בשמואל א' פרק י' ז', ודוד הולך ושב מעל שאול לראות את צון אביו בית לחם. הרועים חלקו את הלילה לשלוש אשמורות, ודאגו שיהיה תמיד מישהו שיפקח עין על הצון. לפתע ניצב עליהם מלאך אדוני, וכבוד אדוני נגע סביבם. קרוב לוודאי שהיה זה המלאך גבריאל, שהופיע כבר פעמיים בבשורתו של לוקס. הם נבהלו עד מאוד, אולם המלאך אמר להם, אל תפחדו, כי הנני מבשר לכם שמחה גדולה, אשר תהיה לכל העם. היום נולד לכם מושיע בעיר דוד, הוא המשיח האדון. זוהי הבשורה המשמחת. המשיח נולד, ואנו החוטאים, שיודעים כי אנו זקוקים לישועה, יכולים לשמוח יחד עם כל העם. הולדת המשיח היא בשורה טובה עבור אלה שמחפשים את הישועה. אולם למרבה הצער, היא אבן נגף לאלה שאינם מחפשים אותה, או שמחפשים אותה בדרך שאינה לפי רצונו של הקדוש ברוך הוא. מעניין שאת הבשורה הטובה על הולדת המשיח, מודיע המלאך גבריאל דווקא לרועים. הרועים היו מהמעמד הנמוך ביותר, וחיו בשולי החברה. הם עסקו במלאכתם מחוץ למקום יישוב, כשהם נאלצים לנדוד ממקום למקום, כדי למצוא שטחי מרעה ראויים. הם הרחיקו בנדודיהם, ופלשו לעתים קרובות לשטחי מרעה של אחרים. לפי מקורות מהתקופה, הם היו ברובם אנשים בלתי ישרים, שעסקו בגניבות ובסחר בלתי חוקי. לעתים הם היו נעדרים חודשים ארוכים מהשטח המקורי של בעל העדר, והם ניצלו את המרחק והזמן כדי למכור חלק מהצון. אנשים ישרים הוזהרו שלא לקנות מהם צמר, חלב, בשר צון וגדיים צעירות, מחשש שמדובר בסחורה גנובה. בגלל שמם הרע, היה אסור להם להעיד בבית משפט. אנו מקבלים תמונה של אנשים משולי החברה, דחויים ובזויים, והמלאך מוצא אותם כמו שהם, שקועים בחטאם. ולכן יש משמעות רבה לכך שאת הבשורה מקבלים לראשונה דווקא חוטאים משולי החברה. הם היו מודעים למצב הבזוי שבו חיו וקיוו לשינוי בחייהם. ישוע יכריז מאוחר יותר שהוא בא להושיע את החוטאים, וההופעה של המלאך בפני הרועים היא תבנית הפעולה של הקדוש ברוך הוא בקרב החוטאים. הוא חודר לחייהם של אלו שאפילו לא מחפשים אותו. הרועים עסקו במלאכתם מחוץ למקום היישוב, אנשים דחויים ובזויים, והוא מוצא אותם כמו שהם, שקועים בחטאם. ואז מבשר להם המלאך את הבשורה הטובה אודות המשיח מבית דוד. הוא יהיה המושיע של העם מחטאיהם. לפי הבשורה על פי מתי, קיבלו גם החכמים מהמזרח אות שבישר להם על הולדתו של ישוע, אולם הם הופיעו בשלב מאוחר יותר בחייו של התינוק. תודה על האזנתכם ולהתראות.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי. עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. ניתן להאזין לתוכנית גם ברשת האינטרנט. כתובת האתר היא www.ttb.org/hebrew. אתם מאזינים לכל הישועה, שידורי הרדיו של היהודים המשיחיים. אנחנו משדרים בכל ערב בשעה 10 בגלים בינוניים 1350 קילוהרץ. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.
לכל תחנוע